הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן אשר גרייבר, ישי פופובסקי, ואנחנו בפתיחתה של התוכנית שלנו, ורוצים לגעת בהבדלי האופי שישנם בין בני הזוג בתוך מערכת הנישואים. בני זוג הם בדרך כלל שונים, ולא פעם הרבה מתח ולחץ יש במערכת הנישואים בגלל הרצון לשנות את הצד השני. חשוב שבני הזוג ידעו שאפשר לנסות לתקן, לשפר או לצמצם את הבדלי האישיות, אבל לא תמיד נצליח לשנות אותם לגמרי. לא תמיד נצליח להעלים את ההבדלים בצורה מוחלטת. ובכל זאת, אנחנו ננסה לראות איך עדיין אפשר לשמר מערכת נישואים ואפילו לשדרג אותה למרות ההבדלים באופיים. נקודה אחת שחשוב לשים לב אליה היא, בדיוק כמו שאנחנו מבינים שלא ריאלי לצפות שאחרי שסיימנו לנקות את הבית הוא אף פעם לא יתלכלך פעם נוספת, אבל הכל יחלוך, אלה הן בעיות כרוניות, הן לא ייפסקו, אלא הן בעיות שחוזרות ונשנות. כך לגבי הבדלים בין בני אדם, הציפייה שההבדלים לא יהיו, או אם הזמנים יתגמדו, הציפייה הזו היא עצמה לפעמים בעיה. וזה גם בא ידי ביטוי בסגנון הדיבור של בני הזוג אחד עם השני. לדוגמה, אפשר לשמוע שאחד אומר לשני משהו בסגנון של, תדבר יותר, למה את אדם כזה שקט? או מתי תלמד להיות יותר מסודר? או מתי תתחילי לשמור על הבריאות? או מתי כבר תלמד לחסוך? ובני הזוג נעולים, והם מרגישים שהם לכודים שוב ושוב סביב אותן אמרות. הם מאמינים שהתפיסה שלהם היא נכונה ושל השני לא. בינתיים הם מרגישים שהם יכולים לעגל פינות, הם יכולים בינתיים לוותר, אפילו להיות סבלנים, עד שאחר גם הוא יישר את הקו. שזה לא קורה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כמה שנים, זה מוביל להרבה כעסים. לדוגמה, אישה מצפה שבעלה יהיה מסודר כמוה. בינתיים הוא לא כזה. היא מוכנה לעגל פינות. היא מוכנה לוותר. היא מוכנה להיות נחמדה. אבל זה עד גבול מסוים. היא אומרת לעצמה בראש, בחודשים הקרובים אני אאפשר להיות לא מסודר. אבל תוך פרק זמן, היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא יעשה את השינוי. הוא יהיה כמוה. היא מצפה לשינוי, בינתיים היא סלחנית. כעבור כמה חודשים היא אומרת לעצמה, עד כמה אני יכולה להיות סלחנית? מתי הוא יהפוך להיות אדם כמוני? מהמקום הזה גם תגיע אמרה בסגנון של, כמה פעמים אפשר לומר לך? או מתי תבין מה שמדברים איתך? כלומר, בגלל שהיא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא צריך להשתנות. ועוד נקודת הנחה שהיא כבר הייתה מספיק סבלנית עד עכשיו. כעת מגיעו מתפרצים, רגעי התסכול, היא כמו אומרת לעצמה, למרות שאני כזו סבלנית, כזו ותרנית, אפשרתי לו הרבה זמן להשתנות, ובכל זאת לא השתנה. מה יהיה איתו בסוף? ואז היא מרגישה שאין ברירה, היא חייבת לחוס, מה עוד היא יכולה לעשות שהיא לא עשתה? הבדלים בין בני הזוג יצוצו מדי פעם, וזה נורמלי, זה לא מעיד על בעיה. הבדלים, הכוונה היא שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לשנות את הצד השני, אלה הבדלים מפריעים. אנחנו רוצים לשנות את הצד השני ולא מצליחים, זה הבדלים שמפריעים לשני בני הזוג. עדיף את כל מכסת האנרגיה של לנסות לשנות את הצד השני, להשקיע בכיוון אחר. במקום לנסות לשנות את הצד השני, להשקיע את אותה אנרגיה בלחיות עם הצד השני, למרות ההבדלים. וננסה בהמשך להראות גם איך עושים את זה. בדרך כלל, אם יש בן זוג שהוא שונה, לדוגמה, ביישן ומופנם, הצד השני מנסה שוב ושוב לשדל אותו, שידבר יותר, שיביע יותר את עצמו, מה שיהיה, זה שהביישן והמופנם יהפוך להיות יותר ויותר מופנם. כך שלפעמים ילחוץ על האחר, לעשות שינוי, מוליד את התוצאה ההפוכה עם מה שחשבנו, עם מה שרצינו. ומי שלא יצליח להסתדר עם הבדלי האישיות שיש בינו לבין הצד השני, בדרך כלל מה שיהיה, זה שאולי יחליף בעיה, בבעיה אחרת. במערכת הזו לא יודע להסתדר עם צד שני שהוא במקרה הזה ביישן ומופנם, מפריע לו. במערכת הבאה יהיה אולי עם אדם מוחצן, אבל עם שוני אחר באופי, לדוגמה לא מסודר. אז בנקודה הזו שוב יצוצו הבדלי האופים. אותו סגנון לא יעיל במערכת הראשונה שבה אדם לא ידע איך להתנהל למרות על הבדלי האופי. אותו סגנון של אי ידיעה איך מתנהלים למרות הבדלי האופי, יצוץ ויצוף גם במערכת השנייה. גם כשבן הזוג אומר לצד השני, קבל אותי איך שאני. לא פתרנו את הבעיה, רק מדחיקים בעיה. אמרות כמו קבל אותי איך שאני זו דרך להתחמק מבעיות. הרי אם הוא היה יכול לקבל את האחר איכשהו, הוא לא היה מרגיש רע. כנראה הוא לא יכול לקבל את האחר איכשהו, ואם הוא לא יכול, אז לא יעזור לומר קבל אותי איך שאני. זו התחמקות מלדבר על בעיות ולנסות לפתור אותם. אם לדוגמה, הבעל הוא אדם מבולגן, האישה היא מבקשת סדר בבית. הבעל אומר, קבלי אותי איך שאני. זו התחמקות מלפתור את הבעיה. האישה, כן היא יכולה לומר לבעלה, אני לא יכולה לקבוע בשבילך מה תחשוב ומה תרגיש. אני לא יכולה להחליט בשבילך שאתה תאהב סדר. יחד עם זאת, כן חשוב לי שנדבר ונחליט יחד איך ננהל את הבית, כך שאני לא אהיה באי סדר ובלגן מבחינתי. אתה לא תרגיש, אני מנסה לשנות אותך. אמרה כזו מדגישה את ההבדלים בין השניים, למרות ההבדלים, יש לשני בני הזוג ציפיות שונות, והם רוצים לדבר על זה. אבל לא בסגנון שהיה עד עכשיו, סגנון שאומר שאתה, הבעל צריך לשנות את המבט שלך על החיים, אלא תישאר עם המבט שלך, ואני לא מתערבת במה שקורה במבט שלך, וברגע שלך, בעניין הסדר, אלא, כן, אני רוצה לראות ולדבר איך אנחנו מנהלים את הבית בצורה שמתאימה לשנינו, איך נחלק את התפקידים בבית בצורה שמתאימה לשנינו. כלומר, לא לדבר על האופי של האחר, אתה לא מסודר, אתה לא אכפתי, אתה לא רגיש, כך ראית אצל ההורים שלך. יותר למצוא דרך שלא שמה דגש על הבדלי האופי, לא מנסה לשפוט ולשנות אחד את השני, אלא בתוך השוני למצוא יחד איך אפשר להתנהל. מהמקום הזה יש פחות דיאלוג של האשמות וביקורות אחד כלפי השני. אפשר לומר משהו בסגנון של נכון שאנחנו לא מסכימים, אבל הבית צריך להיות מסודר, ושנינו לא מסכים איך הוא צריך להיות מסודר, אבל שנינו מסכימים שצריכה להיות אווירה טובה ונעימה בבית. לכן נמצא את הרף, הסדר שמתאים לך ולי, בדרך שמתאימה לשנינו. כך בני הזוג מפסיקים בדיאלוג הזה עוד פעם ועוד פעם לחפש את הצודק ואת הטועה. הם יפסיקו לחפש דרך שיפוטית הבית, אלא הם יחפשו דרך יעילה לנהל את הבית. חשוב שבני זוג ידעו שאנחנו לא זקוקים לאותה השקפה ואותו מבט על החיים בשביל להסתדר יחד. אין ספק, זה יכול להיות יותר קל, אבל זו לא התפיסה היחידה שמשפרת את מערכת הנישואים. בואו ונלך עם הדברים שלב אחד קדימה. הרבה פעמים אפשר לראות בני זוג שהם אומרים שהם יודעים כבר לקרוא את המפה. הם מבינים אחד את השני. בהרבה מקרים זה טוב מאוד. כך הם מכירים את הטעמים אחד של השני. כך הם מכירים מה נעים ומה לא נעים אחד לשני. זו ההיכרות אחד את השני. אבל לגבי מערכת ניסויים שהמערכת סובלת מהרבה קשיים, בהרבה מקרים זה בגלל שהם יותר מדי יפרשים אחד את השני בצורה הלא נכונה. בגלל שהם לא יודעים לקרוא את המחשבות אחד של השני. בגלל שהם משלים את עצמם שהם מצליחים להכיר אחד את השני. לפעמים אנשים אומרים שהם מכירים את הבעל או האישה שלהם 30 שנה. אף אחד לא ילמד אותם כלום על הבעל שלהם או על האישה שלהם, והם יכולים להוסיף באותו משפט. אבל יש משהו אחד שאני לא מצליח להבין. למה בבית אנחנו כל כך לא מסתדרים, פתאום בחוץ הוא או היא כל כך נחמדים, כל כך נעימים? ואז הם מוסיפים ואומרים, אם הם היו מכירים אותו בתוך הבית, הם היו כבר חושבים משהו אחר עליו לגמרי. הם לא שמים לב איך שהם סותרים את עצמם. מצד אחד הם מרגישים שהם מכירים מצוין את האדם שאיתו הם חיים. מצד שני אומרים שלא מבינים איך בחוץ הוא כל כך נחמד, ואיך שם כל כך מסתדר. אולי הם לא לגמרי מכירים את הצד השני. תארו לכם אדם שמסתכל על תמונה, הוא מסתכל רק על הקצה הימני העליון, הוא מתעקש שזו כל התמונה כולה. יהיה קשה לשכנע אותו שהוא טועה, כי הוא רואה רק חלק קטן של התמונה. את החלק הקטן הזה הוא הופך לחזות הכל. אותו דבר במערכת הנישואים. אדם יכול לומר, אני מכיר נהדר את הצד השני, את הבן זוג. אבל הוא גם לא שם לב שהוא מסתכל רק על זווית אחת של בן או בת הזוג. לדוגמה, האישה מתמקדת בצד האדיש של הבעל, כל הזמן לבקרת אותו שהוא אדיש, וגם כשהוא עם קצת מרץ, היא אומרת לו, נו, אתה רואה שאתה רוצה, אתה יכול, יש לך מרץ. אמרה ש... לא תוסיף הרבה מרץ בתוך המערכת הביתית. אז היא מוסיפה ואומרת, למה בחוץ לא מכירים אותו כמו שאני מכירה אותו? זו שאלה טובה. שאלת חכם, חצי תשובה. למה בחוץ לא מכירים אותו כמו שהיא מכירה אותו? כי היא מתמקדת רק על צד אחד של האישיות שלו. על בסיס זה, היא גם מתקשרת איתו. ואז שואלת, למה בחוץ יש צדדים אחרים? התשובה, כי בחוץ אנשים רואים את התמונה כולה. בבית, רואים רק צד אחד. לפעמים אנשים אומרים, יש לי הרבה ניסיון בחיים. אני מכיר את אשתי נהדר. אני מכירה את בעלי מצוין. לפעמים לאנשים יש הרבה שנים בעולם, הרבה מאוד שנים בעולם, אבל אין להם ניסיון בעולם. למה? הם 30 שנה, 40 שנה, עושים אותה טעות בווריאציות שונות. זה הופך אותם למומחים ובעלי ניסיון לאותה טעות. אבל הם רחוקים מלהיות אנשים עם הרבה ניסיון. יש להם ניסיון אחד בטעות אחת ועליה הם חוזרים הרבה שנים. כך זה גם הרבה פעמים במערכות הנישואים. מרגישים שמכירים את השני, על הבסיס הם מתפקדים, אפילו נישואים 30 שנה, ביחד. פשוט 30 שנה התמקדו על אותה פינה בתמונה, ועל הבסיס הם מתפקדים ומפרשים את המציאות כולה. לדוגמה, האישה אומרת שבעלה הוא אדם אדיש, ויכול להיות שהיא צודקת. בוא נלך עם זה שלב אחד נוסף. בעיניים שלה, לא רק שהוא אדיש, אלא זו אדישות שאין לה פתרון. אם היינו שואלים אותה מ-1 עד 10, כמה בעלך אדיש? יכול להיות שהיא הייתה אומרת ברמה של 10. אבל יכול להיות שהוא אדיש, זה הבסיס שלו, וזה נכון, אבל זה לא ברמה של 10, זה ברמה של 8, שזה אומר שהוא כן אדיש. אלא יש אפשרות להסתדר איתו. יש דברים שמעניינים אותו, אפשר להניע אותו לפעולה, הוא גם לפעמים יוזם. הוכחה לכך, בחברה הוא מסתדר מצוין. כלומר, הוא אומנם בסיס של אופי אדיש, אבל זה לא חלק אבסולוטי שלו כל הזמן. אם היא הייתה מצליחה לזהות את המימד הזה שבו, יכול להיות שהיה יכול להיות קשר יותר טוב ויעיל מצד שניהן, גם מצידו וגם מצידה. כמובן שאין כאן דגש אם זה האישה כלפי הבעל או הבעל כלפי האישה. אותם דברים שאמרנו עד עכשיו, הם לא שונים, הם קורים גם אצל הבעל וגם אצל האישה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד לאחר מכן, בעזרת השם, נחזור אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם בנושאי הקשורים לנפש האדם, מערכת החברה, מערכת המשפחה, וננסה גם כן לגעת בעוד נקודות שקשורות להבדלי האופי בתוך מערכת הנישואים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן,
אני רוצה לשאול, לי יש כל מיני קולות שמדברים עליי, אני שומע, אני מרגיש שמדברים עליי, אומרים לי, למשל, לא, 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 את האוטובוס, או לא, אם אני עולה על אוטובוס, לרדת באוטובוס. כל מיני קולות ששולטים עליהם, אני לא מצליח להתגבר עליהם.
במהלך היום, שגרת היום, מדי פעם, באירועים מסוימים, מתי זה קורה?
רוב היום.
רוב היום. איזה עוד הפרעות במהלך השגרה אתה סובל, חוץ מזה שאתה שומע קולות שמדברים איתך?
דיכאון ועיקר, חוסר מצב רוח כזה כל הזמן. כן. לישון, אני רואה הכל שחור, כזה לא נעלה משום דבר.
כשאתה אומר רואה הכל שחור, הכוונה שאתה פסימי.
פסימי, כן.
כן.
לפעמים אתה מרגיש, כשאתם מדברים אליי אומרים לי להסתכל חיובי וזה, זה לא משכנע אותי, לא יודע, נשאר באותו.
כן, ויכול להיות גם כן שלפעמים קשה לך להתמקד בנושא אחד.
מה הכוונה?
במהלך השגרה כשאתה צריך להתמקד בנושא מסוים.
זה לא קורה, אני אף פעם לא צריך להתמקד בשום נושא.
אתה לא מצליח להתמקד.
לא, אני אף פעם לא במצב כזה שאני צריך להתמקד במשהו.
כי מה אתה עושה בשגרת החיים?
כלום.
הבנתי. תן לי דוגמה של קולות שאתה שומע. דוגמה, אתה אומר, אני אוהל אוטובוס, מישהו אומר לי לרדת מהאוטובוס.
מה
השאלה? מה הדוגמה? איזה קול, מה הקול אומר לך?
אומר לי שהאוטובוס עוזב.
שהאוטובוס עוזב?
לא, שהאוטובוס עוזב, יש בו, כל הנושאים הם נגדי וצריך לרדת מהאוטובוס.
הבנתי, ואז אתה יורד מהאוטובוס?
כן.
איזה עוד דוגמה יש לנו?
אבא שלא ביקש ממני לבוא בשבת לבית כנסת להתפלל.
מי אומר לך?
אבי מורי.
אתה שומע את הקול של אביך שאומר לך לקום ללכת לבית כנסת.
לא, לא, אבא שלי באמת מדבר עליי ואומר לי שצריך לבוא. אבל הקולות אומרים לי שאני לא צריך לשמוע לאבא שלי.
הקולות הם קולות של מישהו שאתה מכיר?
לא.
הבנתי.
אני חושב שזה איזה מלאך או משהו, לא יודע מה.
מאיזה גיל זה?
בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
קרה משהו בשנה, שנתיים האחרונות?
הייתי הומלס תקופה מסוימת.
היית הומלס, חסר בית, חסר דיור.
כן.
הבנתי. כמה זמן היית חסר דיור?
שנה וחצי.
ומאז זה התחיל?
נראה לי שכן.
נראה לך שזה קשור לזה. עכשיו, כל מה שאתה אומר קשור לזה, גם הקולות וגם לראות את המציאות בצורה שלילית, או לפני כן גם כן זה היה ככה?
לפני כן הייתי נצפה לי, לא ראיתי את העולם, לא בצורה חיובית ולא שלילית.
הבנתי.
שאנשים הם כל עוד שלא מסתבך איתם, אז הם בסדר.
הבנתי. תראה, מה שאתה מתאר, אתה מתאר סימפטומים של כמה וכמה דברים שיכולים להיות. אני, מה שממליץ לך, זה לגשת לאבחון. אבחון, עושים את זה אצל מי שמאבחן אישיות, זה פסיכיאטר, והוא עוזר לאבחן מה הבעיה בצורה יותר מוקדת. אתה מתאר פה כמה סימפטומים שלא כדאי לדלג עליהם ולפספס אותם, מכיוון שיכול להיות שזה בשלב שיותר קל, היות שזה, אתה אומר, התחיל בשנה, שנה וחצי האחרונה, יכול להיות שזה דבר שיהיה יותר קל לטפל בו, אם עולים על זה כמה שיותר מהר.
הבנתי.
אתה
לא ממליץ לעשות אבחון גרפולוגי
או כל מיני דברים? אבחון גרפולוגי, אני לא כל כך מכיר, אבל אני כן יודע שלא כדאי שזה יהיה במקום אבחון מקצועי. אחרי אבחון מקצועי, אם אתה רוצה להוסיף עוד כל מיני אבחונים, יכול להיות שהם יעילים, יכול להיות שהם טובים, אבל גם אם תלך לגרפולוג מקצועי, והוא ישמע מה שאמרת, הוא גם, הוא ימליץ לך קודם כל לגשת לאבחון פסיכיאטרי, ולאחר מכן הוא יכול להיות ש כאבחון גרפולוגי יש לו גם כן מה להוסיף לך.
מה ההגדרה של בן אדם ש
סובל שסובל, מה ההגדרה של עוד פעם, סליחה את השאלה, מה ההגדרה של
בן אדם שבדיכאון, מה ההגדרה של
ההגדרה, הסימפטומים של אדם בדיכאון.
אם הזמן עובר לאט, למשל, זה חלק מהדיכאון?
זה חלק מסימפטומים שקשורים לדיכאון.
אז כל עוד שהוא לא יצא מהדיכאון, הזמן ימשיך ללכת לאט?
כל עוד לא תאבחן את הדיכאון ותטפל בדיכאון, הזמן ילך לאט. אבל זה יכול להיות גם דיכאון, זה יכול להיות גם דברים נוספים. המחשבו, הקולות שאתה שומע, צריך לשמוע את הרצף וכמה אתה שומע את זה, ויכול להיות שזה מסמן לדברים עוד נוספים. יכול להיות שזה משהו שהוא תקופתי והוא זמני והוא לא כל כך גרוע. בגדול, אדם שהוא... אני לא יכול, עכשיו להגיד, מכיוון שזה דבר שהוא דורש הבחנה, ואני לא רוצה להגיד, בטח לא להבחן מרחוק ולא להגיד מכאן מה זה נמצא. אני כן יכול להגיד שזה, אלה הם דברים שכדאי ללכת ולראות. לגבי הדיכאון, בדרך כלל האדם שסובל מדיכאון, זה אדם שיש לו מצב רוח מדוכא, הוא מרגיש, הוא עצמו עם עצמו, מרגיש שלילי, כלומר כל משימה שאמורה להיות קלה, יחסית, ובכל אופן בעבר שלו הייתה משימה קלה, היום היא קשה יותר, המצב רוח ירוד בצורה משמעותית, שזה משפיע על הזמן, כמו שאתה אומר, בגדול הוא מרגיש עצוב, הוא מרגיש ריק, גם אנשים סביבו מדווחים, שיש לו חזות עצובה, הוא יכול לבכות הרבה מאוד, עדיין דיכאון, יש לו גם כן אובדן עניין, בדברים שבעבר שלו, היו מאוד מעניינים אותו, היו מאוד משמחים אותו, גרמו לו לתחושות נעימות, טובות. היום הוא נמנע מאותן פעילויות. אפילו אם בעבר זה היה פעילות בעלת משמעות, היום זה כבר לא. לא פעם אדם בדיכאון יש לו גם שינוי תאבון. כלומר, יכול להיות שיש לו תאבון מתמשך הרבה מאוד, כלומר אוכל לו הפסקה, או הפוך, חוסר תאבון מתמשך. אבל יש כאן איזשהו שינוי בדפוס האכילה, ובדרך כלל זה גם שינוי בדפוס האכילה שגורם לעלייה משמעותית במשקל, או לירידה משמעותית במשקל, כמובן בלי שהוא מתכוון לעשות דיאטה. עוד סימפטום של דיכאון יכול להיות הפרעת שינה, כלומר, יכול להיות שהוא יושן הרבה מאוד, לא מתחשק לו לעשות שום דבר, והוא רוב הזמן בשגרת היום שלו נמצא במיטה ויושן. רוב הזמן הכוונה שמתוך 24 שעות יכול להיות 12, 13, 14 ו-15 שעות במיטה, ואו שיכול...
הוא יושן באותם שעות?
לאו דווקא.
הוא מסתכל על הקירה.
בדיוק. לפעמים לאו דווקא הוא לא יושן, הוא פשוט עד הרבה סובל מנדודי שינה, אבל זה לא שהוא סובל מנדודי שינה ולא עושה כלום, והולך לשאול, וקורא משהו, הוא עושה משהו וכדומה, אלא באותו זמן הוא גם לא עושה כלום, והוא יכול, כמו שאתה אומר, להסתכל על התקרה ולא לעשות כלום, לבעוט באוויר. לא פעם יש לו גם כן עייפות, גם אחרי שהוא ישן הרבה מאוד שעות, והוא עושה את כל הדברים שבעבר יעשו אותם מהר, היום הוא עושה הרבה יותר לאט. בדרך כלל בשביל להבחן את זה כמו שצריך.
זה מתבטא גם בהליכה, אם כן. הוא הולך ברחוב אז הוא ילך מאוד לאט, להסתכל על הרצפה כזה.
כן, זה גם נמצא המקום הזה, וגם צריך שאנשים יעידו על כך.
אני למשל הולך עם, אני הולך ברחוב עם עיניים עצומות.
כן. טוב, אז זה מתוך בחירה, אתה עושה את זה בטח.
פשוט, אני לא יכול לסבול את המבטים של האנשים.
שמסתכלים עליך.
כן.
כי כשהם מסתכלים עליך, מה יכול להיות?
רגע, זה משום מה מערר לי את ה... תחושת יציבות.
מה עובר לך בראש, אם והיה ואתה פותח את העיניים, מה עובר לך בראש באותו זמן?
לא יודע מה, שעוד רגע יבלעו אותי, לא יודע מה.
כן.
אני מרגיש כאילו שאני בתוך עזה.
שאתה בתוך עזה. ואת הדבר הזה אתה אומר, התחלת מאז שהתחלת להיות חסר דיור.
כן. אני אומר, נאמר חסר דיור בלי בעיות, בעיה אחת, אבל חסר דיור עם בעיות,
חסר דיור עם בעיות, כן. יכול להיות שזה פגע בך בצורה שהיא הייתה טראומטית. מה זאת אומרת פגיעה טראומטית? פגיעה טראומטית הכוונה שפגיעה יש מצב שאדם הוא חווה, חוויה שלילית, ובדרך כלל בן אדם יודע שחוויתי חוויה שלילית, ומחר מחרתיים זה יעבור. אדם שחווה טראומה, והיא משפיעה עליו, הכוונה הטראומה זה איזושהי חוויית חוסר אונים, והחוסר אונים הוא לא נעצר, אלא גם אחרי שאדם יצא מאותה סיטואציה, הוא עדיין מאמין על בסיס אותה תפיסה. לדוגמה, אדם שהיה ברכב, וחיל היה בתאונת דרכים. לאחר מכן, כאשר הוא יצא מהסיטואציה הזו, כעבור יומיים שלושה, הוא עדיין יפחד לעלות על רכב. למה? כיוון שתחושת חוסר האונים עדיין מלווה אותו. זו נקרא טראומה. יכול להיות שחווית החוויה שהייתה טראומטית, או שהיא עוררה דברים שהיו תמונים בתוכך, וזה גרם לך היום להרגיש, גם לשמוע קולות, גם לחשוב שרודפים אחריך, וגם להגיע למצב דיכאוני, ויכול להיות שעצם החוויה עצמה היא לא רואה מה שהיא פשוט יצרה את זה.
מה אתה היית חושב אם היה עובר
לך בן אדם עם עיניים עצומות? מה הייתי חושב? הייתי חושב כמה וכמה דברים, אבל ברגע שאמרת לי מה אתה חושב, אז אני כבר יודע מה אתה חושב, וזה מה שחשוב מבחינתנו בשלב הזה. אתה אומר, אני הולך עם עיניים עצומות, מכיוון שאני לא רוצה לראות את כל העזתים שסביבתי. אתה אומר, אני בעזה. זה מה שאתה מרגיש.
ואם...
שאני אומר את זה, אני לא מתאר את זה חיילה בצורה צינית או ביקורתית, אני רק חוזר ומשקף מה שאתה אומר. אתה אומר, זה מה שאתה מרגיש. אתה שואל אותי מה הייתי חושב? הייתי שואל את האדם הזה, שאלתי אותך, וזה מה שאתה אומר שאתה מרגיש.
אם לבן אדם יש, כלומר, אבא שלו עשית מבית, הוא כל הזמן יש לו תשים על אבא שלו, הוא צריך להיבהל מבחינה התחתית מזה שהוא כועס על אבא שלו.
מזה שהוא כועס על אבא שלו ברגשי הלב, יש בזה מצד אחד שאלה שאדם צריך לכבד את אוריו גם בליבו, מצד שני, השאלה היא, כמה זה פוגע בבריאות הנפשית של האדם. אמר פעם רב שלמה זלמן אוירבך, נשאל לגבי בעיות נפשיות, מה המדד שאדם יודע שהוא היום כבר לא מגיב בצורה של עירת שמיים, אלא הוא מגיב מתוך פחד? לדוגמה, בן אדם שהוא לחוץ, אם הוא עשה מעשה, כמו שצריך לדוגמה, תל ידיים כמו שצריך, והוא לא בטוח שעושה את זה כמו שצריך, כן או לא, והוא נטל את הדף פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איך ידע האדם הזה, אם הוא, המספר הפעמים שהוא נוטל עוד פעם ועוד פעם, זה מגיע עם מקום של עירת שמיים, ודגדוק במצוות קלה, קבע חמורה, או שמה מדובר על מצב שבו האדם הזה, הוא סובל מפחדים, והפחדים האלה מתלבשים על נושא נטילת הידיים. התשובה היא אמר רבי שלמה זלמן אוירבך, שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וכל הסותר לזה, מה שסותר את דרכיה דרכי נועם, אז זה מדד שכנראה הבעיה כאן היא בעיה עמוקה יותר, והיא לא רק בעיה דתית. מאוד יכול להיות שמקרים מסוימים, כשיש הרבה מאוד כעס על דמות סמכותית זו או אחרת, יש לפעמים אפשרות לראות איך מנטרלים את זה ברמה כזו שלא תגרום לאדם את המתח הזה שהוא אומר, סבלתי התעללויות רבות מאוד, ובכל מחיר אסור לי לדבר על ההתעללויות ואסור לי להציף אותם ולהתמודד איתם. למה? כיוון שטווח ארוך יצא שכרו בהפסדו והוא יפגע בבריאות הנפשית שלו. מאוד יכול להיות שדברים כאלה יכולים גם כן להשפיע על מצב כמו שאתה מתאר כעת. אני עכשיו נמצא בתוך מערבולת של כעסים, בתוך מערבולת של שנאה, של עוינות, אבל אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול להביע את זה, אני לא אומר שצריך תמיד לדבר על דברים, ותמיד לדבר על דמויות סמכותיות, רק אני אומר יש כלל, ויש מקרים שהם יוצאים מן הכלל, ואם והיה ועדה עבר התעלויות קשות מאוד, מאוד יכול להיות שכן יש צורך לדבר על זה, אז בתוך המסגרות המכובדות כמובן, לראות איך מדברים על זה ומשחררים את זה, כי אז יכול להיות מצב, כמו שאנחנו מתארים עכשיו, שאדם מרגיש שהוא נפגע על ידי דמות סמכותית, והוא שומר את זה יותר מדי בתוכו, עד כדי כך שהיום זה יכול לפגוע בעיצוב התפיסה שלו והמבט שלו על העולם, ואז זה יותר הפסדו מאשר שכרו בעניין זה. כל מקרה כמובן לגופו, ו... אי אפשר לדבר עכשיו בצורה גורפת על כל המקרים, רק צריך לשקול כל דבר. במקרים האלה תמיד אני אמליץ, עשה לך רב והסתלק מן הספק בעניין זה לדעת מה אפשר ואי אפשר בנושא הייעוץ.
יש רבנים שמבינים על הנושא הזה של...
יש רבנים שמה?
שמבינים בנושא הזה של איך אנשים שיש להם בעיות נפשיות צריכים להתייחס
להורים. כן, יש, ואם תרצה תוכל להישאר על הקו ונוכל גם כן להמליץ לך לפנות.
סתם שאלה, מה הגדרה של מישהו שיכול להתחתן ומה הגדרה של מישהו שאין לו סיכוי?
ההגדרה שהאדם כן יוכל להתחתן זה האדם שבשגרת החיים שלו הוא מצליח לתפקד. אני לא אומר שבשגרת החיים שלו הוא מתפקד ברמה הכי טובה שיש. לא, מספיק שהוא מספיק מצליח לתפקד ברמת שגרת החיים, הוא לא יהווה עול ונטל יותר מדי על הצד השני, מה שישבור את הצד השני, אם והיה והוא אדם שברמת השגרה לא יכול להתחתן. תשאלת אגב שאלה טובה. צערנו פוגשים הרבה מאוד מקרים של בני אדם שיש להם קושי לתפקד בשגרת החיים שלהם, ושני האשליה שמערכת הנישואים היא תפתור דברים. מערכת הניסויים יכולה לפתור דברים, אבל לא יפתור את כל הדברים, ולכן אדם שבשגרת החיים לא מצליח לתפקד, כדאי שיעבוד קודם כל שגרת החיים, ולאחר מכן יחזור אל מערכות בניית בית בישראל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן נחזור אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם, וכעת אל שאלה שקשורה אל מערכת הנישואים. אדם אומר שמתלונן שאשתו פסימית מדי. מה עושים? יכול להיות שזה נכון, יש לה נטייה לפסימיות. יחד עם זאת, מ-1 עד 10, כמה פסימית היא בעיני הבעל? בואו נאמר ברמה של 10, שזה אומר מבחינתו כל דבר שאומרים, תמיד... מנטרלת, תמיד ביקורתי, תמיד נגד. אבל יכול להיות שאכן לאישה יש נטייה לפסימיות. יחד עם הנטייה לפסימיות, יכול הבעל מדי פעם לעודד, לומר מילה טובה, לומר שהכל יסתדר, יהיה טוב, ואז כשהוא מעודד את אשתו, מאוד יכול להיות שאז האישה מעט יותר חיובית, קלה יותר להיות אופטימית, כלומר נכון שיש לה בסיס פסימי, אבל הבסיס הזה הוא לא תמיד כל כך גרוע כמו שאנחנו מגיבים אל המציאות הזו, כמו שהבעל מגיב אל המצב. הבעל מתלונן ומיואש, ולמה? בגלל שהוא מרגיש שבכל אופן אין סיכוי ואשתו תישאר פסימית כל הזמן. אבל יש בה מימד שיכול להתגמש, ויכול להיות שהוא מפספס את זה. ולמה? בגלל שהוא נעול על הזווית הראייה, הוא מתעקש, הוא מכיר אותה הכי טוב, והוא לא פעם, לא תמיד שם לב, שהוא מכיר אותה הכי טוב, אבל רק איך שהוא מכיר אותה, ולא גם איך שהיא יכולה להיות. עוד שאלה, האם לאדם מכור יש בחירה חופשית? התשובה היא שלאדם מכור יש רמות התמכרויות שלאותה התמכרות באותו מצב בחיים יכול להיות שאין לו בחירה חופשית עכשיו להתמכרות הזו, אבל יכול להיות שיש לו בחירה חופשית להתחיל תהליך של ריפוי מהתמכרות. את הדברים האלה מובאים גם אצל בעל המכתב מליהו, הרב דסלר, שמסביר שנקודת הבחירה אצל כל אדם היא שונה, ויכול להיות שמה שאצלנו הוא בעל בחירה אצל האדם אחר הוא בלי בחירה, אבל האדם תמיד יכול להתחיל תהליך של שיפור ושדרוג מערכות הבחירה שלו. כלומר, יכול להיות שהיום קשה לאותו אדם להתמודד עם שינוי בחיים שלו, לא קשה ברמה, קשה ברמה שאי אפשר, אבל הוא יכול להתחיל איזשהו תהליך שבהדרגתיות הוא משנה את זה, תוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים או חצי שנה. ולזה יכול להיות שלאדם יש בחירה. אז אין לו בחירה לעשות שינוי עכשיו, אבל יש לו בחירה להתחיל לעשות שינוי. עוד שאלה לגבי כעסים. כעסים, איך אדם מתמועד עם כעסים? מה השורש של כעסים? לא פעם בני אדם סובלים מהמון כעסים על אנשים אחרים. זה יכול להיות הידידים הקרובים או בני המשפחה. לפעמים סיבת הכעס עמוקה הרבה יותר. יכול להיות שהאדם הזה הוא סובל מכעס שלו על עצמו. לדוגמה, ידיד טוב מאחר לפגישה, זו סיבה להרגשה לא נעימה, זו אולי גם סיבה להעיר על כך, אבל זו לא סיבה לכעס קיצוני. האדם שעליו אנחנו מדברים עכשיו, הוא מגיב בתגובות כעס קיצוניות. זה לא רק בגלל האיחור של האדם האחר, יש בזה פן נוסף. האדם הכועס לא רק כועס על האחר, אלא הוא גם כועס על עצמו. האדם הגדול מתוסכל מעצמו בחיים שלו, בין אם זה בחיים הפרטיים שלו, בין אם זה בכל תחום אחר שקשור לחיים שלו. אדם שמאוכזב מעצמו, לא באופן חד פעמי, אלא שוב פעם ושוב פעם, כלומר הוא כבר סובל משנים על גבי שנים של תחושת תסכול מעצמו, זה אדם שבדרך כלל מתנהל בצורה של הרבה ציפיות שיש לו מהחיים, אבל יש לו גם התנהלות לא נכונה. לדוגמה, הוא כבר שנים רוצה לשפר את הרגלי האכילה שלו. יחד עם זאת, הוא כל פעם לא מצליח. הוא לא בטוח שיש דרך פעולה נכונה, לא בטוח שהוא משתמש באסטרטגיה יעילה, ובכל זאת, הוא מצפה להיות בריא יותר, למרות שהוא לא עושה שינוי נכון ויעיל. במילים אחרות, יש לו ציפייה מעצמו ברמה של 100%, אבל הוא מצליח להימש את עצמו ברמה של 20%, יש פער של 80%. הוא חושב בצורה אופטימית, אבל הוא לא יודע לתפקד בצורה יעילה. אדם בריא בנפשו משנה אסטרטגיה, משנה תוכנית פעולה, ובמקום להיות מאוחזר מעצמו שוב ושוב, הוא לוקח אחריות ומשנה את ה-80% תוצאות שליליות מהחיים שלו. הוא לוקח אחריות ומשנה את רמת התפקוד שלו. אדם כזה לא מרגיש מתוסכל מעצמו, כי כל הזמן פועל לשפר את איכות החיים שלו. ולמה? כי הוא לוקח אחריות על שיפור חיי השגרה. אדם שיש לו הרבה ציפיות, אבל הוא לא לוקח אחריות על המעשים שלו, זה אדם שסובל מאי לקיחת אחריות בחיים. אם הוא לא לוקח אחריות על החיים שלו, אז הוא כל פעם יהיה מאוכזב, לא מעצמו, אלא מאחרים, כי הוא על החיים שלו לא לוקח אחריות, לכן הוא מאשים את האנשים האחרים. לכן, האדם הזה, השריר הזה, של לקיחת אחריות שלו, לא מתפקד בצורה טובה, השריר הזה לא מספיק חזק, לכן הוא לא לוקח אחריות, ולכן, הוא לא עושה מספיק שינויים בחיים ולכן הוא מאוכזב. במקום להביע את האכזבה כלפי עצמו, לקחת אחריות ולעשות שינוי, אין לו את השריר הזה של אחריות, לכן הוא רק מאוכזב. אין לו את השריר הזה, ולכן הוא לא לוקח אחריות, ולכן הוא תמיד מאוכזב. אז האדם הזה מטיל את האחריות על אנשים אחרים, ולכן הוא מביע כעס על אנשים אחרים בצורה כל כך קיצונית, כי הוא מטיל עליהם אחריות שאמורה להיות עליו, הוא לא יכול לכעוס על עצמו, אז הוא כועס על אנשים אחרים. אחרים, ולכן הוא כועס עליהם עוד פעם ועוד פעם. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. אנחנו מודים לישי פופובסקי, לאשר גרייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.